הלו היברוז אין שיברוז, וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים. והפעם בפודקאסט הייתה לי הזכות הגדולה לארח מחדש את חברי יניב וייסמן, בלוגר ויוצר תוכן עצמאי בנושאי גיאופוליטיקה, כלכלה ואנרגיה. אחרי האירועים של השביעי באוקטובר, ליפתה אותי השאלה למה זה קרה עכשיו. שאלה שאני לא בטוח שאי פעם יקבל תשובה ברורה עליה, אבל אני מאמין שהיא קשורה, כמו הרבה דברים במזרח התיכון, לנפט, גז וכסף. אני מאמין שהאנרגיה היא אחד הגורמים החשובים ביותר שתרמו לאירוע הזה. נפט, גז ודלקים פוסיליים הם משאבים קריטיים לכלכלה העולמית, והם גם משאבים שנמצאים בשפע במזרח התיכון, ועל כן לא פעם הם מכתיבים את קצב החיים של כולנו. בדיוק בשביל זה הזמנתי את יניב לשיחה על קיצור תולדות האנרגיה הגלובלית עד ימינו אלה. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו את יניב וייסמן היקר על שיחה שהיא כולה זהב שחור. האזנה נעימה.
אנחנו כולנו אומרים, אוקיי, בואו נעבור לאנרגיה מתחדשת, נכון? כולם עכשיו מדברים, אנרגיה מתחדשת, פאנלים סולאריים, פאנלים סולאריים. במקרה, יש לבנק העולמי, יחד עם פורום של חברות הסולר בעולם, מיפוי עולמי, איפה אפשר, איפה יש פוטנציאל להצליח בהתקנה של פאנלים סולאריים. אז כל מה שמעל דרגה 6, הפוטנציאל להצליח לספק אנרגיה הוא ודאי. אנחנו יכולים למשל לראות במפה, שאירופה היא בכלל לא שם. היא בכלל לא שם. אז איך גרמניה החליטה על מעבר לאנרגיה חדשנית ומתקינה הרבה מאוד פאנלים סולאריים, או בהולנד, או במקומות אחרים באירופה, אתה יכול לראות השקעה אדירה בפאנלים סולאריים. אנחנו יכולים לראות ש...
אירופה די ידעה את זה נראה לי.
אני מסכים איתך. בגלל זה הם נמצאים במשבר אנרגיה. אבל תסתכל שרוב העולם בכלל לא מתאים לזה, כי... פאנל סולארי כדי שהוא יספק אנרגיה בצורה מספקת, הוא צריך להיות באקלים, וזה עוד פעם, זה מבוסס על המיקום שבו אתה מתקין את אותו פאנל. אם אתה נמצא באזור אקלימי, שבו אין השתנות כל כך גדולה בין חורף לקיץ, ואין הרבה מאוד עננות, ואין הרבה מאוד אבק, ואין הרבה מאוד לחות, ואין הרבה מאוד לכלוך, אין הרבה מקומות בעולם שיכולים להציע את זה. זאת אומרת, לפי המיפוי של הבנק העולמי, אתה יכול לראות שיש מקומות מאוד מאוד קטנים בדרום אמריקה, בדרום מערב אמריקה, במערב ארצות הברית קצת, אתה יכול לראות קצת בדרום אפריקה, אולי קצת במזרח התיכון, אבל גם אתה וגם אני יודעים שבמזרח התיכון יש סופות רוח וימי אובך, ואצלנו בארץ יש עננות, יורד פה גשם, יורד פה, יש פה לחות, אנחנו לא בדיוק מקום אידיאלי לפאנלים סולאריים, וכדי לספק או לתת את אותו הספק שווה ערך של תחנת כוח שהיא פחמית או על גז, צריך להתקין הרבה מאוד פאנלים, מה שאומר שהם זוללים הרבה מאוד שטח. זאת אומרת, זה לא כל כך יעיל כמו שחושבים. עכשיו, אם אנחנו מדברים לא על אנרגיה סולארית, אלא על אנרגיה מרוח, אנחנו יכולים להבין ולראות שרוב האזורים האדומים הם אזורים שאנשים לא גרים בהם כמעט. אם זה בצפון הרחוק של אירופה, או בקוטב, או איפשהו בדרום הרחוק, כי מן הסתם אף אחד לא ירצה לגור במקום שיש שם כל הזמן רוחות חזקות. וזה לא הכי כיף לגור במקום שיש כל הזמן רוחות.
כן.
קצת מגוחך שהתקינו אצלנו ברמת הגולן טורבינות רוח. אנחנו לא מדינה שיש בה רוח.
כן, זה קשקושיאדה. זה... שמע, גם הפאנלים הסולאריים וגם הטורבינות רוח האלה, זה נראה לי משהו שהוא יותר כאילו אופנה שצריך להישמע לצו האופנה ולא איזה משהו מהותי, כי גם אם חושבים על זה, יש אנרגיה ירוקה, שזה אנרגיה גרעינית כאילו, אבל למה לא משתמשים בזה?
כי אם אני על 4 קוביות שוקולד של אורניום, אני יכול לספק חשמל כמעט לכל משקי הבית בארצות הברית למשך 4 חודשים. האם חברות גז או חברות נפט או חברות פחם, לא נפט, אלא חברות פחם, ירוויחו מזה?
לא.
אז מצאת את התשובה, למה? זאת אומרת, מהשוק הפרטי, אני לא מצפה בשלב הנוכחי של חיינו, שהוא יהווה חלופה לפאנלים סולאריים, או לטורבינות רוח, או לתחנות שהן מונעות בפחם. כי זה לא משתלם. זה לא משתלם לחברה שיכולה להרוויח מהספקה של גז, פתאום אומרים לה, תשמעי, מה שאת מספקת ביום בגז, אני יכול לספק את זה לשנה שלמה. זה לא כזה משתלם. אחד הדברים שטוענים, שגרמניה יצאה מתחום האנרגיה הגרעינית, הרי הייתה לה תוכנית באמצע שנות ה-70, ש-70%, 80% מהחשמל בגרמניה יגיע מגרעין, והסיבה שהם יצאו מזה במהלך שנות ה-90, אחרי כשנות ה-2000, זה בגלל שהייתה הרבה מאוד פרופוגנדה רוסית, שטענה שזה מאוד מסוכן, פסולת גרעינית וכל הדברים הללו, בשיתוף עם גופים ירוקים, שקנו אחיזה בדעת הקהל המקומית של גרמניה.
זה נראה כאילו הם ירו לעצמם ברגל החבר'ה האלה, כי הם גם מכורים לגז, לדעתי רוסיה מספקת להם איזה 50% מהגז לאירופה, וזה שהיה בעיות עם ההספקה של הנורד סטרים 2, שזה הקו הגז הרוסי לאירופה, הם היו צריכים בחורף האחרון, אשכרה עצים להסקה, הם כמעט כפו למוות שם.
אז אני רק אגיד ש... משבר האנרגיה באירופה הוא התחיל ב-2021, בגלל שהאירופאים החליטו על מעבר לאנרגיות מתחדשות, בספטמבר 2021, טורבינות הרוח באנגליה הפסיקו לספק אנרגיה, כי הרוח שכחה, לא הייתה רוח, אז הם קנו הרבה מאוד גז, אז מחירי הגז עלו, ובגלל שמחירי הגז עלו, מדינות אחרות נאלצו לעבור לפחם. עכשיו, בצרפת היא מספקת לעצמה אנרגיה גרעינית, אבל היו בעיות עם הקורים. באותה תקופה שאנגליה נקלעה למשבר בגלל טורבינות הרוח, צרפת נאלצה לספק לעצמה חשמל באמצעות גז. בגלל שהיה להם בעיות עם הקורים הגרעינים, בעיות של תחזוקה, ופרצה בדיוק שביתה בצרפת, אתה יודע, השביתות בצרפת זה שביתות מאוד מאוד קשוחות, הם לא יכלו לטפל בבעיות התחזוקה שלהם. והבעיה עברה אחר כך למדינות אחרות באירופה שנאלצו לצרוך הרבה מאוד פחם. עכשיו, מה קרה למחירי הפחם? הם עלו. מה שאומר שמדינות אחרות בעולם, במזרח הרחוק, נפגעו מזה בגלל שמחירי הפחם עלו, והם נאלצו לצמצם את צריכת האנרגיה שלהם. עד כדי כך הדברים הם קשורים אחד לשני. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה יצרה, העצימה את המשבר, והגרמנים שהיו קונים את הגז מרוסיה, והיו מוכרים את הגז למדינות אחרות, וככה הם יכלו לעשות כסף, זאת אומרת, הם לא רק צרכו עבור התעשייה המקומית שלהם, אלא הם קנו את הגז ומכרו אותו לשווקים אחרים בתוך אירופה. כי השותפות הנורדסטרים היא רוסית, היא גרמנית, והיא צרפתית, נדמה לי גם הולנדית, אבל זה לא רק שותפות רוסית, זה 3 או 4 מדינות שהן חלק מאותה שותפות של נורדסטרים. והיום למעשה ארצות הברית מספקת 40% מהגז לאירופה, היא החליפה את רוסיה, הסנקציות שיש על רוסיה הם על נפט ועל גז מונזל, לא על גז שזורם בצינורות, ולכן עדיין גז זורם מאוקראינה להונגריה ומגיע לאירופה, לא בטוח כמה זמן זה עוד יחזיק, כי תמיד מאיימים גם את זה לפוצץ וגם את זה להרוס, אבל הסנקציות שיש היום על רוסיה הם על גז מונזל, כי ארצות הברית יכולה לספק גז מונזל. מה שאומר שאנחנו, גרמניה ירתה לעצמה ברגל בהקשר הזה, שהיא יכלה לפתח אצלה בבית את הגז, כי גרמניה יושבת על אחד משדות הרזרבה הגדולות בעולם לגז, באמצעות טכנולוגיית הפרקשן, פצלי גז.
כן.
יש להם המון פצלי גז, אבל הם לא עושים את זה, והם לא מפתחים את השוק הזה, בגלל שצריך להציל את כדור הארץ, ה-climate change, אז הם לא עושים את זה. עד כדי כך הגיע הטירוף והטרלול במערכת הפוליטית הגרמנית, אני כתבתי בספטמבר שנה שעברה פוסט, שתיאר את המשבר האנרגטי שהולך להשפיע על התעשייה הגרמנית, וכתבו לי חלק מהתגובות שאני מדבר שטויות, שאני מקשקש את השכל, שאני לא יודע מה אני מדבר, הגרמנים היום בבעיה מאוד מאוד חמורה.
הם גם, תנסה עכשיו על זה, שכאילו הם אמרו, כמו שהתחלת את השרשרת הזאת, מזה שבריטניה הסתמכה על טורבינות רוח, לא עבדו, אז קונים גז, קונים גז, מייצר איזושהי שרשרת שמגדילה את זיהום האוויר, והעולם כמנהגו נוהג, והם אבל מבחינה שיווקית מוכרים לעצמם את הקשקוש הזה שכאילו הם יותר ידידותיים לסביבה.
אז בדיוק, זה מדהים, אתה מדבר ואז יש לי את השקף. אתה כאילו נותן ואז לי את השקף. האם האנרגיה בעצם היא אנרגיה ירוקה? זה פשוט מדהים, החושים שלך הם מדהימים.
Great minds think alike, או שנקרא.
אז בוא נסתכל רגע על הגרף מצד שמאל, electric car ו-conventional car. אנחנו יכולים לראות את החומרים שמהם אנחנו בעצם מרכיבים את הרכבים המסורתיים הרגילים, לעומת רכב שהוא רכב חשמלי. כל מינרל כזה וכל מתכת כזו, כדי להגיע לשם, אני צריך להגיע למכרה או למחצב טבע. אני צריך להפעיל הרבה מאוד כלים שמונעים על מנועי דיזל. אני צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי להוציא אותם מהאדמה, לשנע את אותם חומרי גלם למפעלים שייצרו אותם במפעלים לבטריה, ואז לשלוח את הבטריות למפעלים שונים בעולם שמייצרים רכבים, ואז להתקין אותם ברכבים, ולשלוח את הרכבים לשווקים השונים בעולם. האם אנחנו מדברים באמת על אנרגיה ירוקה? איפה האנרגיה הירוקה פה?
שגם אם לוקחים בחשבון את המכרות של הדברים האלה, כמו הקובלט נראה לי, שהם נכון. מדברים על... שזה כן. כאילו עבדות מודרנית בבני אדם שקוראים עם הידיים חומר שהוא מסרטן, מסוכן, ילדים, נשים ומבוגרים.
זה פשוט מחריד לראות את זה. אחד עיתונאים, הוא הגיע לאתר וצילם בסתר, מדובר על מיליציות שעובדות בשיתוף פעולה עם מיליציות אחרות, חלקן רוסיות, אגב, על כל שרשרת ההספקה הזאת היום של חומרי גלם, יש שליטה סינית מלאה כמעט, הם הצליחו להבין מה המערב צריך לפני הרבה מאוד שנים, ושלחו את העובדים שלהם לכל מיני מקומות בעולם, אם זה בדרום אמריקה, בצ'ילה, או אם זה באפריקה, ולגבי הקובלט שמגיע מהרפובליקה של קונגו, מדובר על מיליציות, אין שם מדינה, זה מיליציות, שהאוכלוסייה שם היא דלה ומסכנה, ואנשים שם בידיים חופרים שם במכרה כדי להוציא את החומר הרעיל הזה, נשים בהיריון או נשים שרק ילדו, מביאות את התינוקות שלהם לאותן מכרות, והן מניחות את התינוקות על האדמה הרעילה הזאת כדי לעבוד ולהרוויח את הכמה פרוטות שלהם. מדובר על עבדות שאם לך ולי יש אייפון או סמסונג או מחשבים או כמעט כל דבר אלקטרוני, אנחנו חלק מאותה תעשייה של קונגו, תעשיית העבדות, שהמיליציות האלה עובדות בשיתוף פעולה עם מיליציות רוסיות ומפעלים ובעלי חברות בסין, ומדובר בכלל על חברות ענק שהן כולן קשורות לפורום הכלכלי העולמי, שלא סתם יושבים שם דירקטורים שמרוויחים מכל העניין הזה, אם זה בלק רוק, או אם זה חברת קשת מינרלים אפריקאית, שהיא יושבת בדרום אפריקה, ויש לה מחצבים בכל מיני מקומות, שהם זה... יושבים כדירקטורים, הבעלים של החברות האלו, יושבים כדירקטוריונים בפורום הכלכלי העולמי, והם מכתיבים לממשלות בעולם את כל הנושא הזה של...
של ESG.
ESG, בדיוק. בדיוק, תודה. של ESG, של תו תקן של ESG, שאם יש לך ESG, אז אתה רשאי למכור את המוצרים שלך.
שזה, איך זה נראה? Energy...
זה social, environment,
social... Environment, social governance. סליחה.
כן, בדיוק.
שזה
זה
כאילו...
איזשהו תו תקן שאתה כאילו בסדר, ואתה מקבל לפי זה ניקוד, ואתה מקבל גם כסף מהממשלה בגלל הניקוד שלך, אז זה כל כך מגוחך, כי כדי להיות סושיאל למשל, אז אני מעסיק מספר שווה של גברים ונשים בדירקטוריון שלי, למרות שאני חברה שמוכרת סיגריות. זאת אומרת, חברות טבק קיבלו ניקוד של ESG גבוה, ראי בילה לדבר הזה. אז זה נקרא להציל את העולם? זה יש פה משהו ירוק או חברתי? לא, עכשיו, זה עד כדי כך מגוחך, שאם אתה מסתכל על, על התרשים הימני, אתה יכול לראות שטורבינות רוח ופאנלים סולאריים, הם צרכני מינרלים עצומים. זאת אומרת, אני משקיע המון אנרגיה כדי לבנות טורבינת רוח או פאנל סולארי, שהוא לא מייצר את אותה אנרגיה. ועוד פעם, כל הדבר הזה הוא קשור למנועי דיזל שעובדים שעות, שעות כדי להוציא את הדברים הללו. החל מהמכונות באותם אתרים, מחצבים, מכרות, עד האוניות, ועד אפילו המסעיות שמובילות מהנמל, ממפעל כזה או מפעל אחר.
שמע, אני... תכלס, יש הרבה שכזה שואלים את עצמם את השאלה של המלחמה שהתחילה עכשיו בעזה, האם זה תחילתה של מלחמת עולם שלישית, ארצות הברית שולחת משחטות, יש פה רוסיה, סין, נפט וכל מיני סיפורים כאלה שהם יותר גדולים באמת מהסיפור המקומי שלנו, ואני כזה שואל את עצמי, רגע, אם כל זה נכון, אז למה מלחמת העולם השלישית לא מתחילה דווקא באפריקה במלחמה על משאבים כאילו? כי היא באיזשהו אופן, איך לקרוא לזה, היא כאילו משם צומח כל המינרלים, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד מחצבים, הרבה מאוד מתכות יקרות, כאילו למה זה לא קורה שם?
אם אתה זוכר, במהלך השנה האחרונה הפילו הרבה מאוד משטרים באפריקה, במיוחד באזור הסהל.
נכון.
זה לא, הם לא סתם נפלו. יש סיבה. יש מי שיצר את הנפילה של המשטרים וסילק משם את האחיזה של המערב. אם אתה דיברת בדיוק לנקודה איפה המשאבים ולמה זה לא מתחיל, זו התשובה. המשטרים נפלו מהסיבה הזו, שיש השתלטות של מיליציות רוסיות בשיתוף של חברות סיניות, להשתלט על כל חבל הארץ הזה, בגלל שתהיה אפשרות לגשת להרבה מאוד מינרלים ומחצבים ומשאבים.
ותכלס, וגנר נראה לי עיקר הכוח שלו נמצא באמת באפריקה ולא בסוריה, או באוקראינה.
לא, לא, לא. באפריקה, משם הם עשו את הכסף, שם הם שולטים, זה הצבא הפרטי שהיה של מוסקבה, הם לא יכולים לשלוח צבא, אז הם שולחים חברות פרטיות, צבא פרטי כמו כוח וגנר. אני יכול רק להוסיף עוד איזה משהו, דיברנו על פאנלים סולאריים וטורבינות רוח, אבל הם רק מייצרים חשמל, וחשמל זה רק 20% מהאנרגיה בממוצע בעולם, זאת אומרת 80% מהאנרגיה היא לא קשורה בכלל לחשמל, ולכן כל המרדף המטורף הזה, אחרי פאנלים סולאריים וטורבינות רוח, הוא לא מה שישנה את צריכת האנרגיה בעולם. צריכת האנרגיה של מדינות בעולם היא שייכת בעיקר לרמת חיים של, של, של התושבים. תחשוב על זה שישראל ובריטניה, צריכת האנרגיה לנפש היא זהה לצריכת האנרגיה בסין. מה שאומר שסין, למרות שהיא, כולם יודעים לצטט לי את הדבר הזה, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, בסופו של דבר מדובר בכלכלה של אנשים מאוד עניים. כי אם אנחנו מדברים על 1,300,000 בני אדם, שצריכת האנרגיה לנפש היא שוות ערך לזאת של בריטניה וישראל, אנחנו מדברים על מדינה סך הכל מאוד ענייה, והתלג לנפש בסין הוא 10,000 דולר, בישראל הוא 50 או 55,000 דולר לנפש. אנחנו מדברים על סך הכל מדינה ענייה. אנחנו יכולים לראות את הודו, שהיא רחוקה פי 4 מסין. ואם סין מדינה ענייה, אז מה נאמר על הודו? עכשיו, אם הודו רוצה להגיע לרמת החיים של סין, היא צריכה לצרוך פי 4 יותר אנרגיה. מה זה אומר לגבי המגמות העתידיות של העולם, מבחינת מקורות האנרגיה שעומדים לרשות העולם? אם אנחנו מדברים על זה שקרוב ל-40% מהאוכלוסייה בעולם צורכת פר נפש פחות אנרגיה מישראל, או אפילו מטיוואן או משוודיה, שלא לדבר על ארצות הברית, מה זה אומר בעצם על מקורות האנרגיה שהם רעבים אליהם, שהם צריכים אותם? לאן בעצם אנחנו צפויים להגיע, לאיזה עולם? אנחנו מדברים היום על צריכת, למשל, העולם היום צורך כל יום 100 מיליון חביות נפט ביום. 100 מיליון חביות נפט ביום. האם בעוד 3-4 עשורים זה לא יהיה 150 או 170 מיליון חביות נפט? בוודאי שכן. כי כמו שראינו מקודם, החדשנות יכולה להתפתח רק עם צריכת אנרגיה גבוהה יותר. אם אנחנו מדברים על טכנולוגיות חדשות, כמו AI, או רחפנים, או כל מיני התפתחויות חדשות שקיימות, אנחנו צפויים לצריכת אנרגיה הרבה יותר גבוהה. ואנחנו יכולים לראות גם את הקשר בין צריכת אנרגיה גבוהה לרמת הכנסה. אם במדינות עניות משתמשים באסבים או בגללי בקר כדי לחמם את הבית, הרי שבמדינות מאוד מאוד עשירות משתמשים בחשמל, והגישה של תושבים לחשמל היא הופכת את רמת החיים שלהם לרמת חיים גבוהה, מה שאומר שתוחלת החיים של אותם תושבים היא תהיה גבוהה. זאת אומרת, יש קשר ישיר בין גישה לאנרגיה, בין גישה למקורות אנרגיה טובים, לבין תוחלת החיים ורמת החיים. וזה גלובלי, זה לא מיוחד לאזור מסוים, וזה לא ייחודי לאוכלוסייה מסוימת. זה משהו שהוא גלובלי. עכשיו, רק כדי שתבין עד כמה אנחנו חייבים נפט פה. תראה את גודל השוק של הנפט, לעומת שאר השווקים, או גודל השוק של שאר הסחורות בעולם. אמנם...
מה, שני טריליון דולר, מה, בשנה?
כן.
וואו.
גודל השווי של השוק של נפט, לעומת שאר הסחורות.
וואו, מטורף.
העולם שלנו מבוסס על סחורות, על דברים שאנחנו מוציאים מהקרקע, אם זה עופרת, ואם זה זהב, ואם זה מתכות, אם זה אלומיניום, ואם זה ניקל, אבץ, כל העולם שלנו מורכב מזה. אבל נפט הוא הדבר שבלעדיו אי אפשר. אין לו חלופה אחרת. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על חברות גז ונפט, אנחנו יכולים לראות שהחברה הכי גדולה בעולם היא החברה הסעודית.
כן, למרות שיש טענות שהם די מנפחים את המספרים שלהם.
תראה, אפשר לעקוב אחרי זה, אני לא יודע, מה למשל...
הם כאילו אומרים שהמאגרים שלהם זה סכומים משוגעים של חביות נפט, כשבפועל זה בספק באמת אם הם כאילו מקיימים את האובליגו הזה. כאילו את המחסנים האלה. כן, יש כל מיני טענות שכאילו זה פשוט חברה שלא מתנהלת בשקיפות, אז כדי לנפח את המספרים ולהגדיל את השווי, זו חברה ש... הנפיקו אותה לא מזמן,
ויש שם הרבה...
כן, יש שם הרבה משחק עם המספרים, ככל הנראה, אני, אתה יודע, אני לא כלכלן ולא עוקב, וזה פשוט עלה באחד השיעורים, באחת הפעמים, עשיתי לא מזמן פשוט בפודקאסט אל שרק, שאני עושה מילת בן אחדות, אנחנו עושים... פודקאסט מזרח תיכוני, ועשינו על ערב הסעודית ומוחמד בן סלמן וזה, אז ראיתי תחקיר על ערב הסעודית, והם דיברו על העניין הזה של ההפרטה של החברה, ועד כמה הם באמת אמינים. אבל בין כה וכה, כאילו, חברת ענק.
תראה, סעודיה הרמקו, יש לה הכי הרבה בתי זיקוק בעולם, והכי הרבה תשתיות למשלוח של מיכליות נפט בעולם, מהמפרץ הפרסי לכל העולם. אז בכלל, כל הסיפור הזה של המסחר בסחורות, הוא סיפור מעניין והוא עומד בפני עצמו. יש ספר מרתק שקראתי בנושא הזה, על כל החברות שאתה ואני לא מכירים, הם אפילו כמעט לא נסחרים בבורסה, הן לא נסחרות בבורסה, חברות שונות, שיש שם בעיקר אנשים שהתחילו בכל מיני חברות אנרגיה בשנות ה-60 וה-70, וכשהם הבינו שהעולם הוא צמא למקורות אנרגיה מהסוג הזה, הם פתחו חברות משלהם, יש חברה שמעסיקה קרוב ל-30 עובדים, חברת מסחר באנרגיה, היא קונה אם זה עופרת, או אם זה זהב, או אם זה נפט, או מתעסקים בסחורות, שקשורות לאנרגיה, ומתוך 30 עובדים, 14 מהם הם מיליארדרים, שאתה ואני בחיים לא שמענו עליהם, רק אחרי שקראתי את הספר, אני התוודעתי בכלל לחברות האלה לאנשים שם.
זה גדול.
קבוצה מאוד מאוד קטנה.
איך קוראים לספר?
The World for Sale.
העולם למכירה.
כן, זה נכתב על ידי שני עיתונאים שעובדים בבלומברג. הספר הוא מרתק, הוא מספר את הסיפור של כל אחד ואחד מהם על הדרך שבה העולם הזה עובד. הדרך שהעולם הזה הוא מתנהל. למשל, סיפרו על קובה שנקלעו למשבר כלכלי חמור ולא יכלו לקנות נפט. ואז הם פנו לאחד הסוחרים, במקרה הוא יהודי ועבד באילת בשנות ה-60 וה-70, הוא הביא הרבה מאוד נפט מאיראן לישראל, ואז ייצאו את זה לאירופה, בגלל שתעלת סואץ הייתה סגורה ממלחמת ששת הימים, עד אחרי מלחמת יום כיפור שפתחו אותה.
כן, אז, קו צינור אשקלון אילת.
או... כן. אז הוא ניהל את זה, את קצה, את הדבר הזה, את הקו צינור הזה, מאיראן, הוא הביא מחליות דרך אילת, לאשקלון ואז לאירופה. והוא בנה את החברה ככה, וכשהוא מספר על זה שפנו אליו מקובה, שהוא יספק להם נפט, הוא אמר להם, אוקיי, אני מבין שאין לכם כסף עכשיו, אתם תשלמו לי אחר כך, אבל אני רוצה משהו בתמורה, והוא הבין שיש משהו לקובה שהוא יצטרך כנראה בעתיד. והוא סיפק להם נפט במשך כמה חודשים, והציל אותם, אחרת המדינה הייתה מגיעה באמת למצב שאין בהם כלום, ומלחמות וכאוס ועוני והכל. הדרך הזאת היא מאוד מיוחדת. זה ספר מרתק. עכשיו, בגלל שכל העולם המודרני צריך כל כך הרבה אנרגיה, מה לעשות? לא לכולם יש. לא לכולם יש. אפשר לראות את החלוקה של מפת הנפט בעולם, איפה בעיקר הרזרבות הגדולות של נפט. אנחנו יכולים לראות את רוסיה, ואת עיראק, ואת איראן, ואת קווייט, את איחוד האמירויות, ואנחנו יכולים לראות את ערב הסעודית, כמה רזרבות של נפט יש להם, כמויות מטורפות, זה 266 טריליוני חביות, כל חבית זה 146 ליטר בערך, אז תחשוב כמה יש להם לכמה מאות שנים קדימה. ונצואלה, תסתכל, מדינה שהייתה אמורה להיות בטופ העולמי, ואנשים שם אין להם כסף לאכול וברחו משם, בגלל הניהול הכושל של המדינה.
זה סוציאליזם, אבל הבנתי גם שהנפט של ונצואלה הוא באיכות פחות טובה, כאילו צריך עבודה כדי שזה...
דווקא פה אתה מחדד את זה, וזה יפה מאוד איך שאתה מחדד את זה, כי באמת יש סוגים שונים של נפט. זאת אומרת, הנפט של ערב הסעודית הוא הכי קל בעולם, הוא מה שנקרא sweet oil, קל לאיבוד בבתי זיקוק, לא צריך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה. בקנדה מדובר על נפט שהוא הרבה מאוד מחול, זה כמו זפת, צריך הרבה מאוד לאבד אותו, זה עולה הרבה מאוד כסף. ארצות הברית, באזור של מפרץ מקסיקו זה סוויט, באזור של טקסס הוא נחשב לאיכות הכי גבוהה, יש על זה אפילו שם מיוחד שהם נתנו לו, לסוג הזה של ה... בדיוק. במקומות מסוימים זה סאוור, סאוור אויל הוא נחשב לנפט שבעצם משנע את הכלכלה העולמית, כי באמצעות סאוור אויל אני יכול לייצר דלק למטוסים, לאוניות, למסעיות, לכל מה שהכלכלה נעה עליו, לאספלט, לכל מיני תוצרים של מפעלים פטרוכימיים, אני יכול לייצר עם זה נעליים, מחשבים, בגדים וכולי וכולי, כל הדברים שדיברנו מקודם. אז מבחינת הסוגים של הנפט, אז יש באמת סוגים שונים. איראן למשל, יש להם הרבה מאוד נפט, הרבה מאוד גז, אין להם תשתיות כמעט, בגלל שכל השנים היו עליהם סנקציות, אז הם לא יכולים לספק הרבה מאוד נפט, מספקים מעט מאוד, היום באמצעות מכליות מוברחות ונסתרות, קרוב למיליון חביות ביום, זה כלום, זה כלום, 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 כלום אפילו. רוסיה למשל מייצרת מעל 8 מיליון חביות ביום, באמצעות צינורות. להביא נפט מרוסיה, אגב, זה סיפור מאוד מאוד קשה, כי אתה צריך להקיף הרבה מאוד, אין לרוסים גישה לאוקיינוסים הגדולים, אז צריך לעשות הרבה מאוד סיבובים, סביב הרבה מאוד יבשות, ועם צינורות מאוד מסובכים, ואם אתה לא מזרים נפט בצינורות ברוסיה, שבעיקר מסיביר, הצינור קופה, התשתית הולכת פייפן, וזו אחת הסיבות שברית המועצות נפלה, כי לא היה מי שיתחזק את כל הצנרת שלהם, והצינורות פשוט הלכו פייפן, לא היה להם כסף לתחזק את זה, לא היה להם גם את הידע מספיק, והם לא יכלו לייצא מספיק נפט, כמו שהם היו אמורים לעשות. אפשר לראות את המדינה שזכתה לדעתי ביג טיים, קטר, מעט מאוד אנשים, 300 אלף אזרחים, על 25 ג'יגה ברל, זה כמות פסיכית למעט מאוד אנשים, ולכן היא יכולה לקנות את כל העולם ואחותו. אני אוסיף בזה שמהפכת הפצלים בארצות הברית, העניקה לארצות הברית מעמד ב-12-15 שנים האחרונות, הרבה יותר חזק, יותר אפילו מערב הסעודית, עד כדי כך שהיא הפכה את ארצות הברית, גם את קנדה כמובן, אבל כל החלק הזה שנקרא צפון אמריקה, ליצואנית נפט וגז, פי שתיים יותר גדולה מערב הסעודית. ולכן הם יכלו לצאת מהמזרח התיכון ולהגיד, חבר'ה, אנחנו לא צריכים אתכם. יש לנו מספיק מקורות אנרגיה משלנו.
מעניין שציינת את קטר, אבל חשבתי שלקטר יש להם גז, אין להם נפט.
יש להם גם גז.
יש להם
גם גז וגם נפט.
לא ידעתי שיש להם נפט.
הם מספר 3 בעולם מבחינת רזרבות גז.
כן.
אחרי ארצות הברית ורוסיה יש את קטר.
כן. כי בדיוק היום לפני שהתחלנו את השידור שלנו, התחלתי לדבר, כאילו שלחתי הודעה לאלי ודר שהיה, כי אני רוצה לעשות פרק על קטר. הוא היה שר, הוא היה, עבד שם בקטר, ומדינה מאוד מעניינת.
אין ספק. בדיוק אני כותב פוסט שאמור להתפרסם בשבוע הבא, על קטר ועל המדיניות שלה, על הדרך שבה היא מתנהלת בעולם, על הדרך שבה היא קנתה את האקדמיה בארצות הברית, על הדרך שבה היא קנתה את העולם הספורט, מרתק, היא פשוט עושה מה שהיא רוצה, היא מצד אחד מסבסדת קבוצות וארגוני טרור, ומצד שני היא נמצאת באקדמיה, במקומות שנחשבים כאילו הכי ליברליים, הכי מתקדמים, הכי הומניים, אז היא משחקת על כל המגרש עם כל מי שהיא רוצה ומה שהיא רוצה, בגלל רזרבות הנפט והגז העצומות שלה, שזה מה שמקנה לערב הסעודית, לקווייט, מעמד בינלאומי מאוד מאוד ייחודי, בזה שהם, תחשוב על זה, זה מדינות סך הכל שאין בהן כלום, חוץ מגז לנפט, זאת אומרת, זה לא שיש שם איזושהי חדשנות, או יש שם איזשהם, אין שם כלום, זה מדינות של מדבר, עם שלטון קיצוני דתי, חוקי השריעה, הוצאות להורג שם במאות כל שנה, ועל הנייר, אף אחד לא היה אמור לשים עליהם, אבל יש להם מעמד ייחודי מבחינת הקשר שלהם למדינות בעולם, בגלל שיש להם את מה שמדינות אחרות צריכות, ומדינות שצריכות אנרגיה בשנים הבאות, כמו אודו וסין, לא הולכות לוותר על הקשרים שלהם עם ערב הסעודית ועם קווייט, ובהמשך עם איראן, זה לא הולך לרדת, זאת אומרת, המחשבה שאיזושהי מדינה בעולם תוותר על המולקולות שהיא צריכה, בגלל, לא יודע מה, ערכים, זה לא הולך לקרות. ומה שאנחנו יכולים לראות פה במפה הזאת, אנחנו יכולים לראות בירוק את המדינות שמייצאות גז, ואת המדינות שמייבאות גז. אז אנחנו יכולים לראות שארצות הברית, רוסיה ואוסטרליה, מייצאות הרבה מאוד גז. הרבה מאוד גז. הם אימפריות של גז. אנחנו יכולים לראות גם בקטן שם, במפרץ הפרסי, כמו שאנחנו דיברנו מקודם, אבל העוצמה של אותן מדינות שיכולות לייצא גז מעניקות לה מעמד מאוד מאוד מיוחד מבחינה גלובלית. לעומת זאת, אם תשים לב, המדינות במזרח הרחוק תלויות בהספקה של גז. וזה מקנה להם חולשה. הן מאוד מאוד מאולצות לחזר אחרי המדינות שהן תלויות בהן. אם אנחנו דיברנו על סין בשיחה הקודמת, על המעצמה, מה היא הולכת להיות, מה הולך להיות פה, היא הולכת להשתלט על העולם, אפשר לראות שהיא תלויה מאוד 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 ביבוא של גז. מה שאומר שיש לה הרבה מאוד אילוצים. היא מעניין. לא יכולה להיות מעצמה.
מעניין. נקודה מעניינת.
אנחנו יכולים לדבר גם על הדרך שבה העולם מתנהל מבחינת הנפט, ועל הסיכונים להספקה של נפט. רוב הנפט שמגיע למזרח הרחוק, הוא מגיע מהמזרח התיכון. מאזור אחד האלימים והמסוכנים בעולם. הוא מגיע על ידי מחליות. לסינים אין כוח ימי שיכול לשמור ולהגן על המחליות שלהם. לפני שבוע, שבועיים, דיברו כולם על ספינות סיניות שיש פה במזרח התיכון, וחשבו שזה קשור למשבר שלנו בעזה. אז זה לא קשור למשבר שלנו בעזה, הם עושים תרגיל צבאי עם אחת המדינות פה באזור. למה? כי הן צריכות להגן על משלוחי הנפט, המחליות שלהן, שיוצאות מהמזרח התיכון ומגיעות אליהן. אין מי שיבטח להם את זה עבורן, זה אזורים שמועדים לפורענות, אם על ידי פיראטים או בגלל מלחמות. אנחנו יכולים לשמוע בימים האחרונים החותים למשל, איך הם מאיימים על משלוחים של ספינות ישראליות באזור הזה של המפרץ הפרסי, הכניסה לים האדום ומשם היציאה לאירופה. אנחנו יכולים לראות עוד את הסכנה שיש למשלוחי נפט מרוסיה, כמו שאנחנו דיברנו, מאוד מאוד קשה לשנע נפט מרוסיה לשאר המדינות בעולם, יש הרבה מאוד מיצרים שמחליות מרוסיה צריכות לעבור ולהקיף חצי עולם כדי להגיע למקומות מסוימים. אנחנו יכולים לראות עוד בתמונה
שזה שלפני. אגב, אתה יודע, יש איזה תיאוריה לגבי הפיגוע של השביעי לאוקטובר שזה כדי לחבל, זה מזימה איראנית שנועדה כדי לחבל במאמצי השלום הישראל או סעודים, כי אז אפשר למתוח קו צינור נפט מערב הסעודית דרך ירדן ישראל, ומייצא לאירופה בקלות, ורוסיה ואיראן לא ממש אוהבות את זה, אז אמרו יאללה בוא נשרוף את המועדון קצת.
יש הרבה מאוד תיאוריות. אני סבור שלמרות שהחמאס יש תמיכה מאוד מאוד חזקה מאיראן, אני לא בטוח שהאיראנים נתנו הנחיה ופקודה, משום שזה חושף את חיזבאללה לפגיעה הישראלית. עובדה, הייתה לחיזבאללה הזדמנות ואפשרות לפגוע בישראל במשך 4-5 שעות. הצבא לא היה מוכן, והוא לא עשו את זה, כי לדעתי גם הם לא היו מוכנים לזה. זאת אומרת, אני לא בטוח שאיראן הייתה מחליטה לתקוף את ישראל כשאין לה פצצה גרעינית, או כשהזרוע הצבאית החזקה שלה שמאיימת על ישראל מצפון לא מוכנה לזה. אז אני לא בטוח שזה עובד ככה. אני גם לא חושב שצינור נפט מערב הסעודית לישראל הוא דבר שהוא אפשרי, משום שהוא פגיע, אפשר לחבל בו, מספיק שצינור הגז שהיה עובר מישראל למצרים דרך סיני, הוא כל פעם מחבלים בו, כל פעם מפוצצים אותו, הוא היה לא אמין, ישראל הייתה, עד לפני שגילו את הגז בים התיכון, ישראל הייתה צריכה לקנות גז ממצרים דווקא, והיו כל פעם מחבלים בצינור גז הזה. המעבר שמתכננים אותו מאודו לערב הסעודית, ואז עם רכבות ערב הסעודית לישראל ואז לאירופה, הוא נועד להוות חלופה לסין שמתכננת את התוכנית של החגורה והדרך להעביר את זה דרך איראן. זאת אומרת, ארצות הברית והמערב רוצים להגיד לסין, אנחנו לא צריכים אתכם, יש לנו חלופה. יש לנו חלופה, רוב הסחורה תעבור בים, אבל אם אתם מתכוונים להעביר דרך היבשה ולאלץ אותנו גם להעביר דרך היבשה, אז יש לנו חלופה על פני הדרך שאתם מציעים. הסינים עושים את זה כדי להתחמק מעיניים הפקוחות של הצי האמריקאי שיושב עליהם חזק באוקיינוס ההודו ובים של דרום סין. זה לא דרך או מעבר מאודו לסעודיה לישראל ואז לאירופה, היא דרך כלכלית, זהו אמצעי ביטחוני. זה לא נועד למנף שום דבר כלכלי, כי הרבה יותר קל להעביר דברים בים מאשר על היבשה. הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חסכוני. זה פשוט להגיד לסינים, אם אתם תכננתם לעשות איזשהו משהו דרך מרכז אסיאן, אז יש לנו חלופה. עכשיו פה אנחנו יכולים לראות במפה הזאת את מפת הסיכונים שיש להספקת הנפט בעולם. כי אם יתחילו להוריד מיכליות נפט שמעבירות סחורות ממקום אחד למקום אחר, המשברים הכלכליים יבואו והעולם יישאב לכאוס. משום שאפשר להוריד מיכליות נפט בגלל קבוצות טרור, פיראטים או מדינות שנלחמות במדינות. וזה משהו שהופך את המדינות במזרח אסיה להכי פגיעות בעולם, במיוחד את סין. כי אם אתה משבית להם את הספקת הנפט, ש-25% מהנפט שמגיע לסין הוא מסעודיה, אתה בעצם גומר על הכלכלה שלהם. אין לסינים צי ימי חזק שיכול להגן ולשמור על המיכליות נפט שלהם מפני מלחמה. ליפנים יש, אבל לסינים אין. וזה הבדל גדול, ולכן בגלל שהנוכחות האמריקאית בעולם היא מצטמצמת, כי לאמריקאים קשה לסחוב את הכלכלה ואת ההבטחה ואת ההגנה של העולם. הכלכלה שלהם היא בסופו של דבר גם סובלת מזה, אלא אם כן יהיו שותפי פעולה בינלאומיים, מדינות באירופה יתחילו לפתח ציים ימיים בצורה משמעותית ולהגן על המשלוחי נפט שלהם, אלא אם כן אז יהיה סרט אחר. אבל כרגע ארה״ב, בגלל שהיא מצמצמת את הכוחות שלה, הסכנה למשלוחי נפט היא מאוד 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 גבוהה. וכפי שאנחנו יכולים לראות במצב שלנו, חותים הם מאיימים מאוד על המשלוחים שאמורים להגיע לישראל. אז תאר לך מה זה מלחמה בין עיראק, או סליחה, בין איראן לערב הסעודית, שזה סינה של 1400 שנים.
טירוף.
כן, יש לנו עוד כמה דקות?
יש לנו עוד כמה דקות, כן. אנחנו, אנחנו בשער, ואם כבר בשידור הזה, אז אולי אני גם אחתוך אותו לשני חלקים, כי יש פה הרבה מאוד דברים מעניינים, כמו שציפיתי שיקרה.
תודה רבה. אם אנחנו מדברים על אספקה של מקורות אנרגיה, יש כבר מישהו שחושב שצריך גם לצאת מחוץ לכדור הארץ, לא רק להיות בכדור הארץ. אנחנו מדברים על 3 מיליארדרים, שהם רוצים להיות גם טריליונרים, ולא רק מיליארדרים, טריליונרים. ואיך הם מגיעים לזה? אנחנו אולי הזכרנו את זה בשיחה הקודמת, ככה בצורה ככה מהרקע. אם אנחנו מדברים על זה שיש משאבי טבע מחוץ לכדור הארץ, הרי שהרוב שלהם, המקור שלהם, הוא במטאוריטים שהגיעו לכדור הארץ. חגורת האסטרואידים בחלל נושאים עליהם חומרים חיוניים כמו ברזל וניקל וטיטניום ומינרלים שונים ועוד ועוד ועוד, והאדם שיצליח לפתח תעשייה של חציבה על אסטרואידים כמו קידוח, שינוע, לוגיסטיקה, אספקה, כוח אדם מיומן, אתה יודע, כל הדבר הזה שנקרא חציבה בחלל, הוא לא יהיה מיליארדר, הוא יהיה טריליונר, כי אז תהיה לו גישה למשאבי טבע שכמעט ואין להם, הם כמעט בלתי נדלים, הם לא נגברים, יש לזה בלי סוף. עכשיו יש חברות חציבה שהתחילו לנתח אסטרואידים בחגורת האסטרואידים ולהעריך את השווי שוק של כל אסטרואיד ואסטרואיד, מה יש עליו, כמה הוא שווה, כמה הוא יהיה שווה, והאם משתלם לנו בעצם להשתלט עליו או על קבוצה של אסטרואידים. אז כשאלון מסק מציע ליישב אנשים בחלל, הוא לא מדבר על זוגות צעירים בשגור בקוטג' יפה. הוא מדבר על אנשים שיהיו פועלים, עובדי מלאכה, צווארון כחול, שיעבדו ויחצבו וישנו כלי רכב מאוד מאוד כבדים. אז אנשי הצווארון הכחול, יש להם גם עתיד לא רק בכדור הארץ, לא רק בעידן הקרוב, אלא גם בחלל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה... חזקת
את הבחירה שלי ללבש חולצה כחולה.
עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, איפה זה חגורת האסטרואידים? אז אנחנו יכולים לראות שהיא מאוד 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 רחוקה מכדור הארץ. וכשמדברים להגיע למאדים, בעצם מדברים על להקים תחנת מעבר, שתקל את המעבר אל חגורת האסטרואידים. אם אתה יכול לראות, זה אסטרואיד בלט, כדור הארץ, והיחס למאדים, אז אפשר לראות שבעצם מוכרים לנו איזה סיפור יפה, אנחנו רוצים לראות מה יש במאדים, זה נכון, זה סיפור, המטרה היא להקים שם תחנת מעבר, שתשמש את האנשים להגיע אל חגורת האסטרואידים, ששם יש מחצבים ומקורות טבע. עכשיו, יש כל מיני נאסא, יש כל מיני שכבות מעל כדור הארץ, השכבה הנמוכה היא בין 180 ל-2000 קילומטרים, הבינונית היא בין 2,000 ל-35,000, ומעל 35,000 זה כבר אנחנו מגיעים, יכולים להגיע כבר כמעט לירח, ויש סוגים שונים של לוויינים, והלוויינים האלו הם בגבעים מסוימים, יש לוויינים של בזג אוויר, ויש לוויינים של אקלים, יש לוויינים צבאיים, יש לוויינים מדעיים, ויש גם לוויינים שהם לוויני ריגול, ויש לישראל לוויינים שמחסלים לוויינים. ישראל היא בין 4 מדינות שיש לה את האפשרות הזאת לחסל לוויינים אחרים, והמאבק הזה על המעבר בחלל, מי יוכל להחזיק בעמדה טובה יותר, או במסלול טוב יותר, או בנתיב טוב יותר בחלל, הוא לא מאבק שונה מהמאבק שיש בכדור הארץ על נתיבי שייט, או נתיבי מסחר יבשתיים, וכולי וכולי. זאת אומרת, את המאבק שלו בכדור הארץ, העברנו את זה לחלל. עכשיו, סין רואה את עצמה כמעצמה, ומה שהיא עשתה בשנת 2019, היא שלחה רובוטים אל הצד הרחוק של החלל, הצד שאנחנו לא רואים, הצד הלא מואר, אל הצד החשוך.
של הירח.
של הירח, אתה צודק? של הירח, הצד האפל של הירח, הצד שהוא לא מואר לנו, והנחית שם רובוטים, הם ביצעו משימות על פני 1,000 ימים, והם מתישהו מעריכים כולם, יכריזו על ריבונות סין באזורים הללו בחלל. אנחנו חושבים שהחלל הוא אמור להיות פתוח וגלובלי ולטובת כל האנושות, אז המאבק הזה הוא נמשך, כי משם סין רוצה להקים תחנות מעבר שהגיעו אחר כך לאותם משאבים ומחצבי טבע שאנחנו דיברנו, בדיוק כמו שסין היום שולטת על המים המתוקים באזור של טיבט, והשליטה שלה בטיבט על המים המתוקים היא שליטה כמעט על כל המדינות במזרח אסיה להספקה של מים מתוקים, ככה היא מעוניינת להגיע לשליטה על נתיבים ועל דרכים לאותם משאבי טבע בחלל. המאבק בין המעצמות רוסיה, ארצות הברית וסין ממשיך מכדור הארץ אל מחוץ לכדור הארץ. וכל זה בגלל שאנחנו במאבק אחרי צריכת אנרגיה.
וואו, איזה סיבוב. תשמע, התחלנו אותו בשברים ובסוסים. זה מרגיש כאילו 1,000 שנים אחורה.
זה ממש ככה, זה מסע כזה של ההיסטוריה, שאנחנו יודעים לטפח ולפתח מקורות אנרגיה, ואז החדשנות מגיעה בעקבות זה, ואז על החדשנות הזה אנחנו מפתחים עוד ועוד ועוד ועוד. אין ספק, המסע של האנושות הוא לא מסע של מלחמות. מלחמות זה הרכיב בתוך המסע של האנושות. לדעתי המסע של האנושות זה מסע של היסטוריה של הפיתוח של אנרגיה. אני רק אציג, מי שמעוניין להרחיב את הנושא, זה ספר מרתק, של, הצגתי אותו פעם קודמת, של וצלב סמיל, אנרגיה וציביליזציה, ההיסטוריה. זה ספר מרתק, זה לא ספר עלילה, וזה לא ספר שהולך לספר לך איזה סיפור מעניין ככה, זה ספר עם נתונים, עובדות, טבלאות, יחידות מידה, אבל הוא מספר את הסיפור שלנו כבני אדם, על הדרך שבה התפתחנו כולנו להגיע למצב, שאתה יושב איפה שאתה יושב, אני יושב איפה שאני יושב, ואנחנו יכולים לנהל שיחה.
לגמרי. כן, ומלחמות בסופו של דבר, לפי דעתי, זה שיפטינג של כוחות בין אליטות בסופו של דבר.
נכון? אני מסכים איתך, ככה העולם מתנהל במאבקים להשיג אנרגיה. בריטניה יצאה למזרח הרחוק כי לא היה לה את מה שהייתה צריכה, ולכן אם היא הייתה מסוחרת עם מדינות שמתחרות בה, אז הם היו פשוט נלחמות בה, כי הם היו רוצות את מה שיש לבריטניה. כשבריטניה השתלטה על סין או על אזורים מסוימים באודו, צרפת נלחמה בה, היא הגיעה לפה, למזרח התיכון, יש הרי, אתה יודע, העדויות הרי באקו נלחמו בצרפתים, נפוליאון שהגיע לאזור הזה, כדי לחסום את הבריטים ודרכי המסחר שלהם, שמגיעים מהמזרח הרחוק, לחסום אותם פה, כדי שלצרפתים תהיה גישה טובה יותר למקורות האנרגיה האלו. זה היה המאבק של בני אדם במשך אלפי שנים על מקורות אנרגיה, עד אחרי מלחמת העולם השנייה, שארצות הברית סדרה את העולם מחדש, ואמרה, לא יהיו יותר מלחמות על מקורות אנרגיה. אני מגנה על כולם. זה היה הסיפור.
כן, וזה עבד לה עד שזה עדיין עובד לה.
כן.
נראה איך זה יתפתח. תקשיב, יניב, אני צריך ללמוד גם לעצור את עצמי בזמן שאני מדבר איתך, כי אני לא רוצה שנכביד על הצופים והמאזינים. אני כבר מחכה לפעם הבאה, כי כל פעם שאני יושב איתך, אני מרגיש כאילו אני צריך לעשות איזה שבוע אינטגרציה בשביל לאבד את הדברים, וכאילו אני יוצא לעולם מחדש כזה במשקפיים והסתכלות חדשה לגמרי. בשמחה רבה, אני רוצה להשאיר לך באמת במה חופשייה של להביא אותנו לנחיתה ולהגיד דברים שעוד לא הספקת להגיד.
אני חושב שהמבט שלנו על העולם הוא צריך להיות כמו שאנחנו התנהלנו בשנים האחרונות, כמו במאה ה-19, אנחנו יוצאים ממערכת שהייתה מאוד מאוד מסודרת, למערכת שהיא מתעצבת מחדש. אני יודע שלתוך הדבר הזה נכנסות הרבה מאוד תיאוריות, אבל צריך לא להיבהל מצד אחד, ומצד שני להבין שאנחנו איכשהו נראה את העולם בעשור הקרוב בצורה שונה מכפי שהיה בעשור האחרון, והכל קשור לאנרגיה ולגישה לאנרגיה. אז תשימו לב, לא מדובר על דברים אחרים, אלא בעיקר על גישה לאנרגיה, וככה ההיסטוריה שלנו מעוצבת. זה משהו שלדעתי מאוד מאוד חשוב לשים לב.
וכמובן, תעקבו אחרי האיש והפוסטים המחכימים, אני לא יכול להמליץ על זה מספיק, זה באמת אתנחתא טובה ומגרה אינטלקטואלית כל פעם מחדש, אף פעם לא מאכזב.
תודה רבה, תודה רבה על ההזדמנות, תודה רבה על השיחה. התענוג הוא שלי תמיד לשתף ולהראות ולהציג, אז באמת תודה רבה.
אז יניב וייסמן הגדול, התענוג גדול, תודה שהגעת למרד החליפים בפעם השנייה, אני כבר לא יכול לחכות מספיק כדי להזמין אותך לפעם הבאה. תודה רבה ותודה לכל הצופים, מאזינים, ביי ביי.
ביי ביי.
זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים, תודה רבה לכם על ההקשבה ועל הזמן שהקדשתם לשמיעת הפרק. אני מעריך את זה מאוד ושמח שאתם איתי במסע הזה. אם אהבתם את התוכן, אז תנו בלייק. זה עוזר לתוכן להגיע לעוד אנשים ומקדם את הערוץ. אם יש לכם הערות, תיקונים או הצעות לשיפור שעלו לכם בזמן ההזנה לפרק, אשמח אם תכתבו לי בתגובות או בפרטי. וכמובן, אם הרגשתם שהתוכן היה משמעותי עבורכם ויש בו ערך, אז אשמח אם תשתפו אותו עם כמה שיותר אנשים שצריכים לשמוע אותו. לסיום, אני מזמין אתכם לקחת חלק במרד החליפים. אתם מוזמנים לתמוך בעשייה שלי בעזרת אפליקציית ביט או פייבוקס, לפי הפרטים שמופיעים בתיאור של הפרק. תמיכה שלכם מאוד משמעותית ועוזרת לי להמשיך להפעיל את הערוץ. בנוסף, אם יש לכם או אתם מכירים אדם עם סיפור מיוחד או תוכן מומלץ, או אם יש לכם כישרון מיוחד שבא לכם לדבר עליו, אתם יודעים איפה למצוא אותי. תודה רבה ולהתראות בפעם הבאה.